אקו טיקטס, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם. עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום חמישי, 1 בנובמבר. קיסוס, מה קורה?
מה העניינים?
בסדר. 1 בנובמבר.
חם לי וקר לי וקר לי וחם.
לא, מזג האוויר זה קטסטרופה, פשוט מה שקורה בימים אלה, וזה יעד מחר. היובש והחום והקור.
היום עוד יותר חם.
יותר חם?
כן, כן, היום ממש ראיתי שזה אמור להגיע בצהריים לאיזה 31 מעלות. הנה מזג האוויר, אתה נוסע נגיד לכיוון זה, יש לך 31 מעלות באזור 2 כזה אחת.
יאו.
כן.
השילוב, תראה, אנחנו כל הזמן מתלוננים, בסדר, אבל באמת זאת מדינה שמעבר להרבה דברים נורמליים שאין בה, גם אין בה, אני גם לא מחדש אף אחד, אין בה מזג אוויר נורמלי, אבל הדבר הלא הגיוני הזה, של או שנורא חם לך ולח לך בקיץ שאתה מת, או שאין גשם בחורף ואז גם אין לך חורף, כן. או שעכשיו הימים האלה, תקשיב, היובש הזה הוא גורם לי לכל מיני תופעות שאני לא הכרתי בגוף שלי, לא הכרתי בגוף כל מיני אדמומיות כזאת על הידיים עם בליטות, כאילו אתה יודע, תגובה אלרגית למשהו, אבל זה רק ליובש, אין שום דבר, כל מיני סדקונים כאלה. ואני אתן לך את ה... באמת, אולי אני משתף יותר מדי. אתה יודע שאני אדם שבדרך כלל המצח שלי והראש הם מבריקים.
נכון.
יש לי מין...
לא בדרך כלל הם מבריקים, אבל יש לך נטייה כשאתה מזיע להבריק קודם כל שם.
יפה, יפה. ושלך וזה. הראש שלי התחיל להבריק מיובש.
ברור אבל...
מה ברור?
ברגע, סליחה שאני זה, אבל ברגע שמאוד מאוד יבש,
כן.
ואתה לא מצליח ללחך באופן מספיק קבוע את כן. האזורים היבשים, אז הבלוטות עובדות, יש להן פעילות יתר, ואז הן עוד יותר פולטות ועוד יותר פולטות. בגלל זה לפעמים בסוף של ימים יבשים, הפרצוף שלך נורא נורא שומני, ואתה אומר איך נורא נורא שומני, זה הרי נורא יבש.
אבל...
כי הבלוטות אקסטרה
עובדות. בלפצות, עובדות אבל זה לא המקרה, זה לא מה שהיה.
למה זה לא מה שהיה?
אני יצאתי אתמול, שחיתי, התקלחתי בקנטרי, יצאתי, נסעתי. עכשיו, הייתי יבש, כי אפילו לא שמתי קרם לחוד, כאילו, אחרי המקלחת. אני מסתכל במראה של האוטו, המצח שלי היה יותר מראה מהמראה של האוטו. מכיר את האפקט לונה פארק הזה של מראה מול מראה מול מראה מול מראה?
כן, אבל היובש הוא מעט.
גם
לא, הבלוטות שלך עבדו, מסכנות, עבדו.
גם הפרט בערוץ 10 אמרה לי, מבחינתי זה סימורים. אמרתי, תקשיבי, אני נורא מבריק. היא אומרת לי, אני יודעת, אני לא מצליחה כאילו להפר את זה. אמרתי לה, מה זה לא מצליח? אז לי משליחתה. היא אומרת, שמתי שליחתה, לא זה. אמרתי לה, אבל אני... היא אומרת לי, זה מהיובש.
אתה צריך להגיד.
אמרתי לה, לא יכול להיות כשחם ולח, אז אני מבריק, וכשסופר יבש.
אז אתה מבריק.
אני מבריק.
אתה צריך להגיד.
מה זה ההיל?
הראש שלך הוא כמו נורה.
כן, 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 כן.
ולכן אתה צריך ההיל. אני חושב ההילים כאלה יותר של פעם, כאילו, אתה יודע, עגולים כאלה שמרקחים. את ה, את האור שבוקע מהנורה.
כן, אני לחלוטין יכול להעיר שכונות עם הרפלקשן.
אתה לא צריך להעיר, אני דווקא רואה אותך בסלון.
פינת קריאה.
בדיוק, פינת קריאה. קורסת אור וינטג'ית. ספרים ליד. סייפנים, זר סייפנים גדול, כאילו לוק, אתה יודע, קופי ברי כזה. ככה אני רואה אותך.
כן, כן.
ככה אני רואה אותך. על פרקט כהה.
אני דווקא ראיתי את עצמי יותר כאטרקציה כזה תיירותית, שאני אעמוד בחוץ, ואז נגיד פעם ב... אנשים כאילו, מישהו ויהיה כאילו ליקוי ברמן, ואנשים יגיעו מכל הארץ עם משקפות מיוחדות לראות את הליקוי, כי אני כל כך מסנבר בשוטף, ואז שמישהו נכנס ביני ובין השמש, זה ממש יהיה, אתה יודע, זה אירוע של פעם בכמה שנים.
ליקוי ברמן. וגם בשנים שזה לא קורה, יש לך די ליקויים אחרים, אלוהים יודע, שאם אנשים רוצים לבוא ולהסתכל, הם יכולים.
יש לקויות. ליקוי פעם ב-25 שנה, באמת. לא, זה חייב להיגמר הדבר הזה. אני מאוד מקווה שאמור בשבת להיפסק המזג האוויר הנוראי הזה. פשוט נורא.
כן, זה ממש נורא. גם כל מן הפה שלי כואב, הפה שלי יבש, והשיניים סורטות לי את הלשון. אני לא יודע אפילו להסביר לך מה קורה לי. כאילו, בתוך הפה, אני אמרתי לך אתמול, יש תחושה תמידית, הרי שיש התקף חרדה, אז הפה מאוד יבש מבפנים. אבל זה חולף. היופי, הדבר היפה, היחיד בתקופה חדש, חולפים הלא.
כן.
הפה יבש כל הזמן. כל אני אומרת, נניח ויהיה את כיף הרדה בזמן, איך תדע?
אתה לא תדע, גם לא יישאר כלום, כי אתה תהיה מיובש ברמה של טוסט.
טוסט, ממש, אני...
תניח ויהיה פירורים, שחורים יפלו ממך.
נכון. כמו שמו אנשים עם קסקסת, שזה כאילו, יש שלג כזה, אז ככה נגיד אני אפתח את הפה לדבר, שלג יצא ככה מהפה.
אז בוא נעשה שילוב.
של מה?
של אהיל ו...
במכונת קונפטי? בסדר גמור. בסדר גמור.
הנה, להפוך את הלימון ללימונדה.
ברדיו. יותר עוברים בצילום.
טוב. בוקר טוב, אנחנו נשרוד ביחד עד 9.
אתמול בשעה 7:04 ראש הממשלה בנימין נתניהו היה בעל טוב, שזה אחלה, כי אתמול באזור הבוקר צהריים הוא היה ראש ממשלה גרוע, אבל בערב הוא היה בעל טוב. והוא העלה פוסט: יום הולדת שמח לרעייתי האהובה שרה, שחוגגת היום את יום הולדתה בתאריך העברי.
חלילה בלועזי.
חלילה. או. תגיד, אתה יודע מי היה אבא שלה? איזה תאריך לועזי?
כן.
תודה לכל צוות בית ראש הממשלה על ההפתעה המרגשת. כל מי שקשה לו עם זה שרודפים את ראש הממשלה ורעייתו, אזהרת ספוילר, אנחנו עומדים רגע לרדוף את ראש הממשלה ורעייתו. בסדר? אז אחלה.
אפשר היה לנסח את הפוסט קצת בצורה מרגשת יותר או אישית יותר,
או כזו שתשמע פחות כאילו אקדח היה מעורב.
יום הולדת שמח לרעייתי האהובה, איזה מילה על שרה, משהו, זה. ובפוסט הזה רואים תמונות של הצוות של בית ראש הממשלה, והחגיגה הקטנה שהם ארגנו.
יש שתי תמונות, תמונה אחת בלון עם מזל טוב, ושרה מצולמת עם כל צוות בית ראש, עם חלק מצוות בית ראש הממשלה, תמונה קבוצתית כזאת, והתמונה השנייה היא צילום של הבריסטול, שעליו מודפסות את תמונות של שרה, וברכה.
עכשיו, מי שלא מאופס על איך זה נראה אולי מהתיאור, מההסבר, דמיינו גן ילדים שעושים, יש יום הולדת לסיוון, וההורים של סיוון עושים בריסטול עם תמונות של סיוון וברכה יפה וארוכה של סיוון. ואז תולים את זה על הגן עד היום הולדת הבא של עידן בשישי שאחרי.
ואז עידן, ההורים של עידן עושים בריסטול
עם תמונות של עידן
וברכות לעידן.
נכון.
ומחליף את הבריסטול לתמונות וברכות לסיוון.
בדיוק.
בסדר. מקסים.
אתה רואה שהם קודם אכלו, כן?
כן, יש שם בתמונה של כל הצוות יש שולחן עם כיבוד, צלחת הפירות די ריקה, הצלחות נראות כאילו משועשות, יש כמה כוסות יין, רובן ריקות, אחת ממש מלאה, אני לא אומר של מי, בלונים שכתוב עליהם מזל טוב, וכן.
כן, אבל החול, השולחן החול, זה היה באווירת קודם אוכלים, אחר כך תמונות.
כן.
ואכלו. רוצה להקריא את הברכה מהבריסטול?
שום בעיה.
ככה. גברת נתניהו אהובה ויקרה שלנו, ביום המרגש הזה, יום הולדתך, אנחנו מאחלים לך בריאות איתנה, נחת, אור, הצלחה והמון שמחה. אנחנו שנמצאים איתך כל היום יודעים איזה לב ענק יש לך, איזה כוח נתינה ענק וכמה את משקיעה בסביבתך הקרובה והרחוקה. מעבר להיותך רעיה תומכת ואוהבת, אמא גזעית ומדהימה, בת למופת, חברה אמיתית ופסיכולוגית מסורה, את תמיד מוצאת את הזמן וכוח לכל מי שצריך מילה טובה או עזרה. את הציר שסביבו כולנו חגים, הדבק שמאחד אותנו, הלב הפועם של הבית, ואנחנו מאמינים שכל מעשייך הטובים עולים לשמיים והופכים לכוכבים זוהרים שמקרינים עלייך כוח ושומרים עלייך מכל רע. בשבילנו את מספר אחת, ואנו מאחלים לך ולנו עוד המון שנים טובות ביחד של נתינה ועשייה פוריה. חבל שאתם צינים ולא מאמינים למילים היפות שכתבו עליה, שבכלל לא נשמעות כמו החמאס מכתיב לגלעד שליט איזה טקסט להקריא מול המצלמה.
ממש, אנחנו שבועים כרגע בידי פלגות מתייחסים אליה יפה, נותנים לי אוכל, אבא, אמא, מסרו לראש הממשלה שישחרר את השבועים נענה,
כי הם צודקים,
כי הם צודקים. אוהב. ברכה, אני רוצה להתעכב על שני חלקים.
כן.
האחד הוא הרגע בו כל מעשי הטובים של קלת השמחה עולים לשמיים והופכים לכוכבים זוהרים שמקרינים עליה כוח ושומרים עליה מכל רע. לא הבנתי.
מה לא מובן? היא אישה כל כך נפלאה שהמעשים הטובים עולים למעלה, ואז יורדים עליה ושומרים עליה מכל רע. בעיקרון זה ברכה לחד קרן.
בעיקרון זה ברכה לחד קרן.
זה ברכה של יוניקורן.
נכון. אני גם חושב שכל כך היה קשה למצוא קומפלימנטים בארץ, כאילו בעולם החומר, שצריך היה לטפס השמיימה עם המטאפורות כדי למלא פסקה. ואז מישהו, כי הוא אמר, מעשים הטובים, מעשים הטובים הופכים לכוכבים, הכוכבים מאירים אליה בחזרה.
וזה גם תנועה מעגלית, שאין לה שום דבר כאילו אל האנשים שנמצאים שם מסביב, כי זה המעשים הטובים שלה עולים למעלה, שומרים עליה.
כן, נכון.
כדי שתוכל להמשיך לעשות מעשים טובים, שיעלו למעלה וימשיכו
לשמור עליה.
כן.
ממש מדהימה.
תגיד, מה בין המילים האלה לבין האישה שכולנו יודעים ומכירים, זאת שצורחת, שכועסת, שמכריחה את אותם אנשים להחליף 4 פעמים ביום את הבגדים, שלא מוכנה שיהיו נעליים בתוך הבית, שצריכה את בוא נגיד שיש הרבה בקבוקי זכוכית בסוף כל יום.
נכון.
יש מי זאת, מה זה? הרי אלה האנשים שכתבו את הברכה הזאת עוד 2, 3, 4 יתראינו ויגידו,
יום ההולדת שלה היה היום הכי הכי נורא, היא אמרה לנו לנילן את צרכות הפלסטיק לפני שאנחנו זורקים אותם לפח. שאלה נוספת.
כן.
מעבר להיותך רעיה תומכת ואוהבת, את אימא גזעית ומדהימה.
כן, מה זה אימא גזעית?
אני לא יודע. אימא גזעית זו אימא כאילו שהיא אחלה, אבל בשנות ה-80.
בדיוק.
דומני שגדלתי אצל אימא גזעית.
כן.
כי היו אלה שנות ה-80. ולכן אני יכול להסביר לך מה שאני יודע על אימא גזעית.
אוקיי.
אחת לשבוע לא אוכלים, אלא מחממים שניצל טיבול. פעם באוכלים גלידה לארוחת צהריים. יש הברזות מתוכננות מבית הספר. ואיזה הרגל מוזר להסתובב במקומות כמו קרוסל. וכל הבית מלא פנקסים כאלה ורודים וכחולים.
אני מבין, עכשיו הבנתי מה זה.
ועפרונות עם בובה בקצה. זו גזעיות כפי שאני זוכר אותם מהשנים ההן.
גם זאת מסיבת יום הולדת, כן?
של שרה.
כן, עכשיו תראה. יש איזשהו פער בין מי שהיא חושבת שהיא הרי לבין מה שהיא בפועל, נכון?
נכון.
כי הרי מבחינתה היא קודם כל נבחרה לתפקיד ומולכת בנו ומנהלת המדינה, ולכן אני משוכנע שהיא נורא התאכזבה שכל האנשים האלה שהיא בשוטף ביום יום על חשבוננו כאילו נפגשת איתם לא הופיעו למסיבה. זה שפתאום לא הגיעו מרקל, טראמפ
וטראמפ
ועכשיו שליט עומן, הרי חברה טוב,
והג'פני כזה שהגשנו לו שוז, ומי? דוהנדן דנדי, חבר שלהם
מאודו,
השטן החדש, הנשיא של ברזיל, שביבי עכשיו הוא יזיז שלו, נכון?
כן. אז אין, איפה כל האנשים האלה? במקום זה היא נתקעה עם הצוות של האנשים הארציים האלה שעובדים, מקבלים את השכר עובדי מדינה שלהם.
שלא לדבר על המתנות.
כן, כן.
אנחנו יודעים מה קורה לשרה כשצריך מתנות.
ברור, בוודאי. תראה, יש את השאלה מה קונים למי שיש הכל, התשובה מה שהיא מבקשת.
נכון. מה יום הולדת של שרה זה...
מה זה חגיגת קניות? זה בלק פריידי. חג הרווקים.
זה בלק פראו דיי. זה יום מאוד עצוב. ומה עצוב ביום הזה? שאנשים לא יפנימו את תרבות הסטים. אתה מביא צמיד, אומרים לך, למה? למה מה? למה לא הבאת הגילים? אתה מביא הגילים, אומרים לך, למה? אתה אומר, למה? למה לא הבאת השרשרת? וככה כל היום.
בלק פראו דיי? אחד ה... אחד הימים.
אחד הימים.
וואו, יפה.
אתה יכול לתת לי את זה בקריינות? חגיגה של מבצעים.
כן, אבל בוא נחשוב מה מוכרים, כי בבלק פריידי כזה כבר מוכרים הכל, אתה יודע, בסייבר מנדי מוכרים אלקטרוניקה.
מוכרים סטים.
בחג הסטים, מה?
שרשרת הגיל תואם, טבעת תואם, את צמיד תואם.
רק בבלק פריידי.
חגיגה
של... פראודי.
פראודי.
רק בבלק פראודי. סטים ועוד סטים.
כן, כזה. בלק פראודי.
עגילים, שרשרת.
עגילים, שרשרת. מיד
טניס.
כולם סט. אם הכי בא לסטים, טוב, בעיקר טעם רע.
תראה, זה טעם רע עד שמדובר בדברים האלה שעולים כאילו עשרות אלפים.
גם מה זה טעם רע, הגזמת.
ואז אתה מחליק על הטעם רע ופתאום מסתובבת עם יעלומים ושוב 50 אלף שקל. שקנו לך בהתחלה רק את העגיל. ואז ביקשת את ההמשך. אז משחק הטריוויה היחסית פשוטה לאנשים, איזה אנשים היום, אבל אם היה לנו יחסים פשוטים והיה לנו מורכבים אתמול.
אנשים פצועים.
אוקיי.
היום טריוויה פצועה לאנשים פצועים.
אז אם אתם, יש פצע גדול בנשמתכם, או פיזית פצע.
נכון.
גדול.
בדיוק, אחד מהשניים. אבל אנחנו רוצים גם כאלה וגם כאלה.
כן.
סריטה
איזה שבר בעצם הבריח שאתם מסתובבים איתו ממש עכשיו בקושי יכולים להחזיק את הטלפון,
או לחילופין סוד משפחתי, מחשבות רודפניות, נטייה לדיכאון בזמן חילופון.
1-900-7-2-99-99 סמארטפון נוקיה 6-1, מתנת קבוצת חטי יוד מחכה לכם. נוקיה, טלפון שאפשר לסמוך עליו. בוקר טוב, אופר.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר גמור.
היום אנחנו משחקים טריוויה פצועה לאנשים פצועים.
מה היא פציעתך, אופר?
בריקת כתף. חוזרת.
אוי, זה נורא. מה כזה שאתה מרים את היד והיא פשוט יוצאת החוצה אם זה חוזר?
לא, צריך להשקיע קצת כוח והתאמצות כדי שהיא תצא. אבל יש גם תת פריקות שזה כבר גזז ואז מאוד כואב.
יאו, ולהחזיר את זה תופת של כאבים, נכון?
עד הפעם החמישית.
אחרי זה כבר פשוט כמו...
שביעית זה כבר, כן, זה כבר יותר פשוט.
איזה סיוט, ולמה אתה לא עושה ניתוח כדי לסדר את זה?
עשיתי, עכשיו זה הכתף השנייה.
אז תעשה גם בכתף השנייה?
יאו, איזה סיוט, מה יש לך? זה דבר מסויט.
כן, זה נורא, זה כואב, זה כאבי תופת.
זה נראה לי גם מלחיץ, אתה הולך לזה וזה יצא, זאת אומרת, בין הרגע שזה יצא לרגע שמחזירים את זה, זה נראה לי פחד נוראי.
כי אתה צריך להחזיק איבר שלך.
נכון,
נכון. זה לא דבר טבעי.
אתה נמצא בסיטואציה בדיוק לא טבעית, ששום אדם לא צריך להימצא בה.
הנה, הבאתי לכם לשון שלי.
כן,
אתה לא סוחב את ה...
קצת דומה ללשון או לאצבע נגיד, כן.
שלום קרן.
קלן.
מה העניינים?
בסדר.
יופי, קרן, מה היית מחנת? מה זה? מה עושה?
אני מפתח תקווה.
כן.
בבית.
למה את פצועה?
בלעדי.
כן, מפתח תקווה. זה הפצע? פצע מוניציפלי.
אצלי זה לא
פיזי. מה הפצע הנפשי?
אנחנו בשבוע שבעה של בעלי, שהוא בן יחיד בכלל, בעולם הזה.
שבעה של אחד מהוריו?
של אמא שלו, ההורים גרושים, אז הוא היחיד שיושב, וזה אצלנו בבית, וזה... עכשיו השיחה איתכם זה עברור היחיד שלי במהלך השבוע.
ומה רגע, ואנשים באים אליכם?
כן, נונסטופ. כן.
טוב, אוקיי, גוד, גוד.
ביקשנו, קיבלנו, ביקשנו, קיבלנו. אז יש שאלות, הראשון או הראשונה שצריך את התשובה, אבל צריך לחכות עד שנסיים להקריא את כל התשובות, אחרת השאלה נפסלת, בסדר?
אוקיי.
שמונה שאלות?
שמונה.
שמונה שאלות, אוקיי. בואו נתחיל בכמה שפות נכתבת ויקיפדיה? יותר מ-290, יותר מ-190, או יותר מ-90?
א'.
מה?
היא אמרה א', מה אתה אמרת?
ב'.
התשובה היא א'.
יפה. נקודה 1-0 לקרן. לאיזה חג שייך המנהג ממתק אותה עלול? חג ההודעה, ליל כל הקדושים, או חג המולד?
ב'.
אמרו ביחד.
כן, זו שאלה באמת.
קלה?
קלה.
זה היום הוא יום. נכון, אתמול זה היה? אתמול זה היה ליל כל הקדושים? היום הוא היום. יאללה, שאלה הבאה.
איך נקראת דמות הילד המצוירת, הילד המצויר המפורסם של המאיירת דניאלה לונדון? ירוני, חמודי או סופר בייבי?
בית.
נכון. חמודי.
קרן.
כן.
רואים שמתוך הכאב בוקעות תשובות נכונות, כן? מטיילת את האובדן.
מתוך הכאב צומח סמארטפון.
2-0 לקרן, שאלה רביעית. לאיזו מפלגה שייך חבר הכנסת אחמד טיבי? חדש, בלד או תעל? טעות.
גימל.
נכון, קרן. 3-0.
מה יהיה איתך?
תי?
כן.
עונה גם, לא יודע, שומעים אותה לפני.
יותר, שומעים אותה, אנחנו שומעים אותה לפני כי היא עונה לפני בעיקרון.
וגם כשאתה עונה זה לא נכון.
אבל בוא, עכשיו, זה הנה זה שלך. מי כתב את השיר שקט של להקת בלגן? יונה וולך, דן תורן או דליה רביקוביץ'?
ב'
ג'.
לא ולא.
א'.
א'.
כן, אבל...
אתה מאוד איתי.
אבל זה, מי אמר? היא?
היא אמרה א'.
היא אמרה א' ראשונה?
כן.
אוקיי.
כן.
וואו, טוב, היא ניצחה, נו מה?
ניצחה, נו.
זה מהיר וחלק וכואב, ממש כמו פריקת כתף.
אתם רוצים עוד אחד? אתה רוצה עוד אחד כדי שיהיה לך משהו?
יאללה, שלא יתבוסה. או שיותר גדול.
יו, האמת, בוא נמשיך לראות אם יהיה ניצחון על האפס. טוב. עכשיו קצת בא לי שקרן... קרן, תגידי מה התחביבים שלך שניתן שאלות מתאימות.
לא, לא, בוא נמשיך. ממשיכים? באיזו דיאטה פוצחת ג'סיקה מהשיר של אתניקס, ג'סיקה? דיאטת פופקורן, דיאטת שוקולד או דיאטת אתקינס?
בית.
אמרתם ביחד.
נכון, אז זה עוד. שאלה שביעית עכשיו. איך נקראת הלהקה שמלווה כבר הרבה מאוד שנים את ניק קייב? הקופים, אניגמה או הזרעים הרעים?
בית.
לא.
גימל.
נכון, קרן. ניק קייב and the bad seeds.
יאללה, סיימנו.
שאלה שמינית.
זו הייתה שאלה שמינית.
לא, זו הייתה שאלה שביעית.
שאלה שביעית, אני עשיתי את השאלה הראשונה.
אבל אתה עשית עכשיו פעמיים ברצף לפני זאת.
וואלה.
וואלה.
אוקיי. עם איזה קוסם ניהלה גם רודברג מערכת יחסים? דיוויד בליין, ליאור סושארד או יותם הקסם?
א'.
נכון, הנה, תראה מה זה. הצילה אגם רודברג את כבודך.
מזל שלך שיש אגם רודברג.
נכון, נכון.
טוב, אבל זה נגמר 5-1. 5-1 לקרן, וקרן סמארטפון נוקיה 6-1 מתנת קבוצת חדיוד שלך, נוקיה, טלפון שאפשר לסמוך עליו, שלא תדעו עוד צער, קרן.
נכון, 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 באמת שלא תדעו צער.
ואתה שלא תדע עוד פריקות.
נכון, צריך חיבוק לבעלך ויהיה בסדר.
תודה רבה.
ביי. הבוקר במדור העלוקה יש לצחי קומה את תת המדור אינסטה סלבס, שזה תמונות מתוך חשבונות אינסטגרם של מפורסמים. יש תמונה של איציק זוהר שכך מציין את 48 שנותיו, לא בבר תל אביבי אלא בתפילה בכותל המערבי. ושים לב שאיציק זוהר מתפלל הפוך.
נכון מאוד.
אוקיי?
כן.
גבו אל הכותל. והוא ככה כולו עם התפילין על היד ועל המצח והכיפה והתלית ודף התפילה. אממה,
הוא פונה אל המצלמה ולא אל הכותל.
עכשיו מראש אתה יודע, אתה מצפה שאדם עם שק חטאים כזה, כן, שמגיע לכותל, הכותל הרי יכול לקרוס, כן? אני לא יודע אם זה...
אז אתה בעצם אומר שיכול להיות שזה מנהג של אנשים עם מספר חטאים מסוים ומעלה שהם פונים קדימה? ולא, כאילו, אל המצלמה ולא אל הכותל?
מתוך התחשבות בכותל.
יכול להיות שהוא פנה אל הכותל, ואז הכותל אמר, וואו, לא נראה לי. ועבר הכותל למאחורה.
קפץ.
קפץ. אמר, אוקיי, היום אני אהיה מזרחי, הכל טוב. וואו.
יכול להיות, אבל סביר שזה נעשה הכל הרי בשביל התמונה באינסטגרם.
אני לא רוצה להגיד פטטלפי, כי זה סו לפני שנתיים.
כן.
זה כאילו באמת מזמן, אבל זהו פטטלפי.
קלאסי.
קלאסי.
כי הרי מה זו...
זה פטטלפי מסורתי, גם במובן זה שהוא עוסק במסורת, וגם במובן זה שהוא באמת התמצית של הפטטלפיות באשר היא.
כי יש פה את כל כוונת התפילה והלבוש ההולם למעמד, רק זה לא נעשה במקום הנכון, זה נעשה לטובת המצלמה, שיראו גם את הכותל.
כן, וכך יוצא שאיציק זוהר מתפלל למצלמה. ונשאלת השאלה, אולי שייך איציק זוהר לדת אחרת... שבה מתפללים למצלמות. אתה מבין?
יכול להיות שאתה יודע, יש אנשים שיוצאים למסעות בכל מיני מקומות בעולם, חוזרים עם התגלות נוצרית, או זה, הוא היה רשאה בגלות בחול, איזה תקופה.
אוקיי.
יכול להיות שבאחד מהמקומות, איטליה, בולגריה, שבהם הוא עשה מיזם לשיער ולפטרת ברגליים,
עמד על איזה הר יום אחד,
כן?
לבדו, היה לו איזה זמן של התבוננות פנימה, והבין שהוא בעצם משתייך לדת אחרת. דת של סלבס, שהם פונים אל המצלמות, נכון? זוהי דת הסלבס.
כן, שמתפללים אל מצלמות, שזאת הכוונה.
הוא סלפיסיסט. הוא לא, לצורך העניין, אולי הוא לא מגדיר עצמו כיהודי, כי אם כסלפיסיסט, דת הסלפי של הסלבס.
שהיא חשובה, נעלית, רוחנית ומדרגה באמת עליונה יותר מכל מה שאתם מכירים.
בוודאי, כי מה יותר עליון מסלבס שעושים מפטלפי? מה זה? זה דבר מדהים.
בטח.
זה גם דת מדהימה לידיעתך, כמו שישנו התנך, הברית החדשה והקוראן, גם לה ודאי יש ספר, יותר חוברת. כי בכל זאת מדובר בסלבס, אני חש שיש חוברת קטנה, הרבה תמונות גם, של עצמם. וליד זה, אני לא יודע אם יש טקסט, אולי קרדיט לצלם. זאת אומרת, הספר המסורתי... ותמונות וקרדיט צלם.
ובעוד שבדתות אחרות יש נגיד את סיפור הבריאה, שם יש סטורי.
נכון, יש את סטורי הבריאה.
כן, ולפעמים יש להם מפגשי תפילה המוניים, נפגשים כולם בהשקות.
נכון. גם יש לבוש מסורתי, אתה יודע שבדתות רבות יש לבוש מסורתי, ודאי כן. בשעת התפילה. פקטורי. פקטורי, אגב, גם הכינוסים הם בפקטורי. מעניין, יש שמות מסורתיים בדעת הזו, אתה מבין? הרי סלבס נותנים שמות מאוד מוזרים לילדים שלהם, של דברים שאין אותם. נופל. זאת אומרת, כל מיני שמות שאתה אומר, מה?
התאומים יאפ וקש.
בדיוק. ואז אתה אומר, למה היא קראה לתאומים שלה יאפ וקש? אתה אומר, כי היא סלפיסיסטית. ואל תתנסה, רק בגלל שאתה שייך לדת אחרת.
זה לא מה שצריך להדיר אותם במדינת ישראל, היא סלפיסיסטית ודמוקרטית.
נכון מאוד, וצריך גם שכל השלטים במדינת ישראל, אם הם מתורגמים לערבית, הם צריכים להיות גם מתורגמים לסלפיסיסטית.
שזה בעיקרון תמונה.
שזה תמונה.
עם כיתוב גדול בפונט כזה.
נכון, אם כתוב לך סתם, בכל שאלה בדרך, כתוב לך איילון דרום, מתחת לזה כתוב לך איילון דרום, ומתחת לזה תמונה של איילון עם קרדיט לצלם, כדי שגם סלפיסיסטים שהם אזרחים שווים במדינה הזאת יבינו, מדינת כל אזרחיה.
אני תוהה, אבל מי כאילו האל בדת הסלפיסיסטית? זאת אומרת, מי הוא אותו אדם?
מי המרן?
או בדיוק, מי המרן? אני חושב שזה צחי קומה עצמו. הוא בוחן לב כליות של דת הסלפיסיסטים, כי הוא יודע לפעמים המון המון פרטים, כן? נגיד סתם, כך מיכל הקטנה כזה. יש המון אייטמים על מיכל הקטנה אצל צחי קומה, שאתה אומר, רק היא עצמה בעצמה יכולה לדעת את הדבר הזה.
היא ומי שרואה לתוכה.
בדיוק.
טוב, מיכל הקטנה, טוב! מיכל הקטנה היא סלפיסיסטית אדוקה. יאלו, מקיימת את הטקס הסלפיסיסטי העתיק של השלחת מפיות באוויר.
התשליך.
תשליך הנפקינס. שהוא טוב.
וואה, זה באמת.
זה רק לקנה שיש להם אמונה ואנחנו ריקים.
ממש, עם הציניות ההרסנית הזאת שלא יכולים לשים מבטחנו במשהו אחר. בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, 7:07, כיסוס, מה קורה?
מה העניינים?
בסדר.
אתמול נערך בכנסת דיון בנושא אפליית הקהילה הלהט"בית, שזה דבר מאוד חכם שעשה מפלגת יש עתיד, שזה היה אופר שלח, ואתה הגה של מפלגת יש עתיד, שהם בעצם כינסו דיון דרך איזו שיטה שאני לפחות לא הכרתי, שזה קשור ל-40 חתימות.
כן, שמחייבים את ראש הממשלה להופיע בכפני הכנסת ולענות על שאלות.
בדיוק, שברגע שיש 40 חתימות, ראש הממשלה מחויב להופיע לדיון. כן.
שזה אגב חלק נפלא
בשיטה הדמוקרטית.
בשיטה הדמוקרטית ובפרלמנט הספציפי הזה גם. זאת אומרת שאתה לא צריך רוב. מספיק שליש מחברי הכנסת שדורשים תשובות לגבי משהו.
לפחות הפורמט של הפרלמנט הנוכחי הוא טוב. התכנים הם לא הצליחו כל כך לצקת כמו שצריך.
מירי רגב בתגובה, שליש? מזל שלא רבע.
אז אתמול נערך הכנס הזה, כמובן על רקע החוק ששוב לא אושר, החוק שאמור לאפשר שוויון לזוגות להטאבים בכל הנוגע להבאת ילדים באמצעות פונדקאות. אני אינני אדם שמשתגע על פונדקאות, אני תמיד אומר את זה, ובכל זאת שאלת השוויון קודמת לזה. 22 שנה עברו מאז חקיקת החוק שמאפשר לזוגות סטרייטים להביא ילדים לעולם באמצעות פונדקאות, ואנחנו מדברים פה על 22 שנים של אפליה. ונשא נאום איציק שמולי מהמחנה הציוני. אתה ראית את הנאום שלו?
לא, קראתי אותו הבוקר.
הוא דיבר נורא 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 יפה.
כן.
הוא פשוט דיבר מאוד מאוד יפה. הוא אמר את הדברים באיזה מין עצב ולא בכעס, אבל עצב שיש לו המון המון כוח, הוא אמר את הדברים ממש ממש כמו שהם, הוא פנה לראש הממשלה ובאמת הציג את הדבר הבסיסי שצריך לעשות ראש הממשלה בשביל אזרחי מדינתו. אמר, אנחנו דמוקרטיה ליברלית, אנחנו מוכרחים להתנהג כמו דמוקרטיה ליברלית, חייב להיות שוויון. עכשיו, המחנה הציוני הוציאו איזה מין חוברת כזו של 24 חוקים שדרושים כדי לאפשר 24 או 29, אני לא זוכר, כדי לאפשר שוויון לקהילה להטאבית. אני ראיתי, קראתי את החוברת חוקים הזאת, יש שם דברים כל כך בסיסיים וכל כך נכונים, אתה באמת קורא אותה ורק אחרי שאתה קורא את זה אתה אומר, איזה דבר מוזר זה, שזו עוצמת העוול, זה היקף העוול. זה דבר ממש ממש משוגע, כי אין, אף אחד מהחוקים האלה הוא לא חוק אקסטרה. זאת אומרת, אף אחד מהחוקים האלה הוא לא...
לא נותן זכויות יתר.
בדיוק, תאהבו את ההומואים יותר. אף אחד מהחוקים, אפילו לא עוסק באפליה מתקנת. כל החוקים האלה הם מאוד 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 בסיסיים.
זאת אומרת, להביא את כולם לאותו קו.
בדיוק, זה מאבק של ממינוס אחת לאפס, לא מאפס לאחת, שתיים או עשרים.
אני הבנתי שאיציק שמולי, נאומו באמת היה מרגש אתמול, והיו דמעות, ואפילו אמיר אוחנה מהליכוד ניגש וחיבק אותו אחרי נאומו. אותו אמיר אוחנה, שעכשיו ביבי הטיל עליו, לנסח חוק כזה שהוא יוכל להעביר בקואליציה הנוכחית, שזה תרגיל מספרי הספרים של נתניהו, כי הוא אומר, לא, אני בעד, אני רוצה שיהיה שוויון ללהט"ב במדינת ישראל, זאת הקואליציה שלא מאפשרת לי ותתפרק לי הקואליציה, בקואליציה הזאת אני לא יכול להעביר את החוק הזה. אומר דבר שכאילו על פניו הוא נשמע, אתה יודע, נכון והגון ואמיתי, אבל אנחנו יודעים היטב שכאשר ביבי רוצה להעביר איזשהו חוק, הוא מעביר אותו.
נכון.
וזה קורה, נכון. ואם זה היה מספיק חשוב לו...
זה היה קורה. ביבי יכול להעביר חוק שעוסק בסלילת השביל בכניסה לבית שלו, אם זה מה שמתחשב.
נכון. לו. ולהגיד, אני עכשיו מפיל על אמיר אוחנה את המשימה הזאת, לנסח חוק שיוכל לעבור בתוך הקואליציה הזאת, ועכשיו אמיר אוחנה ילך לעבוד על זה, ואז יעבירו אותו את כל אתה יודע, המסע הזה עד שעובר חוק במדינת ישראל. שורה תחתונה, אומר ביבי בדבר הזה, זה לא יקרה, כי תכף אנחנו נכנסים לתקופת בחירות והקפאה של כל מיני הליכי חקיקה, ושהממשלה הבאה תתמודד עם הדבר הזה, רוצה לומר מן הסתם היא תהיה ממשלה דומה לזאת שעכשיו,
והדבר הזה לא יקרה.
כן.
צריך להגיד משהו גם על אמיר אוחנה, אני מאמין בתואר כוונותיו בכל מה שנוגע לקהילה הלהט"בית. זאת אומרת, אני לא מאמין שהוא אדם שנרתע משוויון לקהילה הלהט"בית. אני מאמין שהוא אדם שלו יכול היה מקדם בכל דרך אפשרית את הדבר. אני כמובן מאוד סולד מדעותיו הפוליטיות, אבל באמת באמת מאמין שבכל מה שנוגע לקהילה הלהט"בית, ליבו במקום הנכון. אבל הדבר הוא, וזה דבר שאני רוצה להגיד שאמרתי, ואף אמרתי לא. דקה אחרי הבחירות, בלתי אפשרי בהרכב הנוכחי להעביר שום חוק שהוא פרו להטאבי. פשוט בלתי אפשרי. וזה דבר שבעיניי הרבה יותר חשוב שלהטאבים ולהטאביות יבינו מכל דבר אחר. כי יש כל מיני דיבורים עכשיו בתוך האוכלוסייה הלהטאבית על הקמת מפלגה. מפלגה שהיא מפלגה להטאבית ושתשרת את האינטרס. זה בעיניי שימוש כל כך לא נבון בכוח האלקטורלי שככל הנראה יש לקהילה הזו, מכיוון שזה בסופו של דבר יגנוב קולות ממפלגות שזקוקות לקולות. אני חושב שצריכה, המצב האידיאלי היה לו הקהילה הלהט"בית הייתה מוכוונת להצביע נניח כולה למחנה הציוני. המחנה הציוני היא מפלגה שעסוקה בקהילה הלהט"בית, שרוצה לקדם חוקים של הקהילה הלהט"בית, שיכולה באיזשהו תסריט, טפו טפו, one day, לחזור להיות מפלגת השלטון. ואתה יודע מה, מי שלא רוצה מחנה הציוני, יש עתיד. יש עתיד זו מפלגה שעסוקה בקהילה הלהט"בית, מקדמת את הקהילה הלהט"בית. יושבים שם אנשים כמו יעל גרמן או אופר שלח, שאובייסלי עסוקים בזה, ואתה יודע, במחנה הציוני יש ציפי לבני, מרב מיכאלי, איציק שמולי, סתיו שפיר, יוחסון.
גם ארץ כמובן.
אנשים שבאמת עובדים בזה.
לא חסרות מפלגות שאין בעד. אגב, זה מתקשר...
ההתפזרות הזו על פני כל המפלגות. עכשיו, אני מבין שאתה, זה שאתה הומו לא אומר שהדעות הפוליטיות שלך חייבות להיות שמאל, או שהדעות הפוליטיות שלך חייבות להיות ימין. יש לי מה להגיד על זה. אני אמנע מלהגיד על זה. יש איזה משהו... המשיכה הזו לכוח, משהו, יש בה משהו שקצת שקוף בעיניי ואף גם דוחה. אבל יאללה, תחשבו מה שאתם רוצים. אם באמת הדבר הבוער עכשיו הוא לשפר את מצבה של הקהילה הלהט"בית ולתקן את האפליה המזעזעת שמתקיימת כאן, זה חייב להיות הרבה יותר חכם. ולהפסיק להגיד, כל מה שיש איזו מחאה, להפסיק להגיד את הדבר הקטן והמטומטם הזה של רק לא להיות פוליטיים, אנחנו לא רוצים להיות פוליטיים, אל תהיו פוליטיים. למה? כי אתם צריכים שכל המדינה תחבק אתכם כדי להרגיש שיש חיבוק? חלס. תהיו פוליטיים, כי הכל פוליטיים, ומי שחושב שמשהו במקום הזה הוא לא פוליטי, הוא אומר זו בעדינות, משלה את עצמו.
זה מאוד נכון, אגב. הכל פוליטי.
נכון.
אין שום דבר שהוא לא פוליטי.
בסופו של דבר, הדברים מצטמצמים לכדי איזשהו אינטרס, מצטמצמים לכדי חקיקה, וצריך לעשות את הדבר הנכון כדי שזה יקרה.
לא כל דבר צריך להיות מפלגתי, אבל בהחלט כל דבר הוא פוליטי.
אני חושב שכאן גם צריך להיות מפלגתי.
אגב, לגבי עניין פיזור המפלגות, כל הסקרים שנערכו, ונערכו כמה וכמה כאלה בתקופה האחרונה, הראו שרוב משמעותי בציבור הוא בעד שוויון זכויות ללהט"בים. זאת אומרת, וגם בקרב מפלגות הימין, אפילו בתוך הבית היהודי, בתוך מצביעי הבית היהודי. ודאי בליכוד, ודאי וודאי במחנה הציוני ושמאלה משם. זאת אומרת, יש פה עניין שהנציגים לא באמת משקפים את רצון הציבור, כולל של המצביעים שלהם. והכל כי קבוצות לחץ מצומצמות יותר בתוך המפלגות האלה, הן כוחניות ומרעישות, ומטילות את אימתן על הנציגים שבסופו של דבר מרימים את היד בהצבעה או לא.
קבוצות לחץ בתוך הקואליציה.
כן, אבל אני אומר גם קבוצות הלחץ בתוך הקואליציה עצמן, המפלגות שלהן, בית יהודי כזה, כל המספרים מראים שמספרים משמעותיים
בתוך הבית. אני לא יודע אם רוב הבוחרים של הבית היהודי.
אני חושב שמספרים מאוד משמעותיים. אני לא יודע אם רוב בתוך... ודאי רוב בליכוד, רוב מצביע הליכוד, כן. בתוך הבית היהודי מדובר גם, אני חושב שבאזור השליש, או אפילו יותר מזה.
אז גם, אתה רוצה את זה במשמעות הקונקרטית של זה. אני חושב שהמשמעות הסימבולית היא מאוד מאוד קשה לאנשים.
אגב...
ההכרה הזו בלהטאבים ולהטאביות כדבר שהוא קודם כל קיים ושאחר כך גם מגיעות לו בדיוק, אבל בדיוק אותן זכויות.
כי אין סיבה שלא.
אין סיבה שלא.
ועוד מילה לאמיר אוחנה, אתמול הוא כאילו הצביע נגד המשמעת הקואליציונית. היה ברור שהחוק לא יעבור, ולכן היה קל כאילו לשחרר לו את מעשה הגבורה הקטן הזה, שאני בטוח שקיבל עליו אישור לפני ההצבעה. אני רוצה לראות אם הוא היה לשון המוזניים, אם הוא אכן היה מעז ללכת נגד המשמעת הקואליציונית, ומה היה עושה בסופו של דבר. גם מרב בן ארי מהקואליציה, כולנו, הצביע נגד, בניגוד למשמעת הקואליציונית. בואו.
אגב, נמסר לי שאתה אכן צודק שיש בניין המספרים בבית היהודי. Mm-hmm. שאכן יש רוב בבית היהודי.
רוב, כן, זכמתי את זה.
סקר בתוך מצביע הבית היהודי, יש רוב שרוצה השוואת זכויות ל...
ושוב, העיוות הזה, שזה מגיע אל הנציגים, שהנציגים נרתעים מאותן קבוצות שמתנגדות ו... פועלים בעצם בניגוד לדעת הרוב, זה דבר מטורף. זה החלק הפחות יפה בדמוקרטיה ייצוגית.
כן, בדיוק, אבל זה ברור, אני חושב גם לנציגי המפלגות, שבתוך המפלגה שלהם זה לא יהיה או השוואת זכויות ללהטאבים להטאביות, או שמעמדכם בסכנה, אבל זה בהחלט יכול להיות, או שלא תשוו, זאת אומרת, או ש... תמשיכו להתעלם מהאפליה הבוטה הזו, כי אחרת מעמדכם בסכנה. זה בדיוק סוג הלחץ הזה. וזה...
חבל.
יום ונורא. זה הרבה מעבר לחבל. אני, הדברים האלה תמיד כל כך כואבים לי.
בצדק, כי שוב המדינה אמרה, תקשיב, אתה לא כמונו. אתה לא כמונו. לא מגיע לך כמונו. מוציא עכשיו אוטוביוגרפיה, ג'סטין טימברלייק.
יודע, קראתי, ראיתי אתמול.
300 עמודים.
300 עמודים.
קוראים לו...
אבא גוריו.
ממש. חושף, יש על זה גם ידיעה הבוקר בידיעות אחרונות, חושף על 300 עמודים אנקדוטות מילדותו, תובנות על החיים והקריירה, שלל סיפורים מהחיים הפרטיים שלו כבעלה של ג'סיקה ביל ואב לסיילס הפעות, שהיה לי מקור השראה לראות את כל האהבה כל הזמן בכל מצב. אם זאת שורה מהספר, אני רוצה פרי אורדר.
בדיוק, זה גם בסלר וגם כאילו חביב הביקורת. לא, זה ספר עלוב מאוד נראה לי. אני קראתי אתמול כתבה על זה, אני חושב זה היה באינטרטיימנט וויקלי, עם כל מיני קטעים מהספר. עכשיו, העניין עם אוטוביוגרפיות, אפילו עוד יותר מביוגרפיות, אתה באמת צריך להימצא ראוי, לחשוב על עצמך כראוי, כדי לאפשר כתיבת ביוגרפיה, ודאי אוטוביוגרפיה, שאתה כותב על עצמך.
כן, כי לא...
נשמה, מה שספר?
לא כל סיפור חיים של מישהו מצליח הוא מעניין.
אז יש שם הסיפור של איך הוא הכיר את הבן זוג שלו, ג'סיקה. הוא פגש אותה, ואז הוא לא לקח את הטלפון שלה, ואז הם נפגשו שוב, דיברו, והוא לקח את הטלפון שלה, ומאז הם ביחד.
זה קטע שאשכרה קראת אתמול בזה, כן. נכון? מתוך הספר.
I'm just Ashkara, but I have some brands abroad. She said we talked, she said, didn't get a phone number, but I kept thinking about her. And then friends met her again, read a phone number, and since then we're together.
אוי, זה שיעמור.
She's the greatest. זה בעיקר רגיל נורא, כי אתה אומר, ביוגרפיות, יש בהן או סיפור חיים מעניין, נכון? משכונות העוני של שיקגו לקודקודו של האמפייר סטייט בילדינג.
או מישהו שהדרך הייתה כל כך עוצמתית ויכולה לתת השראה לכולם מסביב.
שיש מה ללמוד ממנו. שאתה קורא את הביוגרפיה של לא יודע מי, ואתה אומר, אז גם אני אלך מדי יום לספרייה העירונית ואקרא 40 ספרים, ועד שאגיע לגיל 20 יהיה לי מאגר ידע משוגע. נכון?
או גם וגם כזה, אתה יודע, סטיב ג'ובס, הילד הנטוש ששינה את העולם באמצעות נחישות התמדה ועמידה לפרטים הקטנים.
אתה לומד, זה שאני עכשיו עובד במחלקת הדואר, לא אומר שלא אוכל יום אחד לעמוד בראש חברה אדירה.
בדיוק, וכל לילה לפני השינה קורא עוד פרק מתוך האוטוביוגרפיה, נרדם מחובק איתה, ורק חולם על היום שבו כל זה יתממש.
אז ג'סטין טימברלייק הוא בגדול כתב ביוגרפיה בנושא, איך להיות כל אחד.
כן.
אתה תקרא את זה בראשו ותגיד, גם אני בפעם הבאה שאני אפגוש מישהי, אני אדבר איתה, ואז אני לא אקח את הטלפון שלה, ואז בפעם השנייה אני אגיד לה, וואי, למה לא לקחת את הטלפון שלך? ואז אני את הטלפון שלה, ואז אני אדבר איתה, ואז אחר כך נהיה ביחד.
ונולד לנו ילד.
נולד לנו ילד. סיילו סיילס. אוהבים אותו. נכון? זה גם היה שם שהילד הוא מקור לאהבה.
כל הזמן בכל מצב. וואו.
זה מדהים.
אתה יודע מה זה ספר על אבהות בעצם?
נכון. שבעצם הטריק לאבהות טובה הוא לאהוב.
כל הזמן.
את הילד כל הזמן. ובכל מצב.
יש שם משפט אחד קשה מאוד, כן? גם כשאתה כועס על הילד, אתה עדיין אוהב אותו.
אתה עדיין אוהב את הילד.
אני יודע שיהיה קשה לאנשים להקל את זה ולהתמודד. אני יודע, זה הולך לטלטל משפחות.
שום בעיה.
אבל תשמע, כזה הוא ג'סטין. אני רואה שכתוב בעיתון... בין השאר הוא נזכר באודישנים לתוכנית הטלוויזיה של אולפני דיסני מיקי מאוס קלאב, שלהם הגיע ילד ג'סטין שהוא מלווה באימו. זה פרק בספר. אמא לקחה אותי, רציתי נקניקייה בקפיטריה באולפנים, אבל היא אמרה אין לי כסף ג'סטין.
גם צריך להיכנס. נכנסנו, עשינו את האודישן, אמרו נתקשר לך, אחרי שבוע התקשרו, אמרו לי עברת, התחלתי... זה הכל דברים שקורים לאנשים, כאילו זה לא... כן. 300 עמוד. אני אנסה לחשוב אם הייתי יכול למלא 300 עמודים של אוטוביוגרפיה. אני לא חושב.
300? לא. לא.
נגיד ביום טוב ומפרגן לעצמי.
תראה, אני חושב שהיית יכול...
עם חזרות, הייתי יכול 100 עם חזרות, כאילו. גם הבוקר!
של אותו סיפור בווריאציות שונות. כן. אני חושב שהיית יכול למלא, גם אני הייתי יכול למלא 300, אבל זה היה מסוג הספרים האלה שאמיתי רק מעניין את הכותב.
נכון.
כי אין בזה... קוראים לזה יומן, כן? זה לא אומר שצריך למכור את זה גם בחוץ.
נכון. לא כל מה שעבד לאנה פרנק הוא עכשיו כאילו זה שיטה לכל הבן.
תראה, גם אנה פרנק אני לא יודע אם ה...
כן, הייתה שם בסופו של דבר...
שים בצד את הנאצים והמוות?
היה אקשן.
אני לא יודע אם כספר זה היה כאילו תופס.
כן.
לא יכול במעט פחות הצלחה יש להניח.
כן, בסופו של דבר הייתה... היה מה לעבוד.
תתעלם מהשואה רגע?
ולא מחזיק.
תכף נחזור עם משחק טריוויה פצועה לאנשים פצועים. זה מה שאנחנו משחקים הבוקר. 1-907-2-99-99 פציעות בגוף ובנפש. רק אנשים עם כאלה תתקשרו אלינו, אולי תצאו מכאן עם סמארטפון נוקיה 6-1, מתנת קבוצת חטי יוד, נוקיה, טלפון שאפשר לסמוך עליו. 1-907-2-99-99 בוקר טוב שרון.
בוקר טוב, רגע אני מנסה מהדיבור.
אז תצא בינתיים, נגיד שלום לנטלי.
שלום.
מה העניינים נטלי?
בסדר גמור, תודה, מה שלומכם?
מיכן, מה עושה?
אשקלון חדשה כרגע לא עושה.
חדשה איפה באשקלון?
כן.
איפה גרת קודם?
פתח תקווה.
אוקיי.
יש לכם ראש עיר חדש, נדמה לי הלילה זה הוכרע, נכון?
נכון,
כן,
נכון.
מבחינתה הוא לא חדש, כי היא לא הייתה שם קודם.
אבל היא הייתה קודם.
מבחינתה הוא ראש העיר.
אני חושב שהיא אפילו...
הוא
לה...
החליף את הראש העיר הקודם, אז...
כן, כן אני הבנתי כן. את זה.
נטלי, היום ביקשנו כן. מאנשים פצועים להתקשר.
נכון.
פצע בנפש או בגוף?
נפש.
מה?
דיכאון אחרי לידה. כן, הוא לא טופל כראוי, כי אף אחד לא הבין ולא ידע מה קורה.
אמיתי? באמת? כן?
כן, אז אני עדיין מטופלת אחרי 4 שנים.
וואו.
זה לא נעים.
וואו.
שיהיה מאוד מאוד בהצלחה.
תודה.
לדבר על זה, ככה גם בצורה פתוחה, זה חלק מתקדם כבר כנראה בטיפול שלך ובריפוי.
נכון.
האמת שאף פעם לא היה לי את הרצון לשמור את זה. אני אף פעם לא הייתי אדם כזה שבולע את הכאב. אז התחלתי בלשתף את החברות הקרובות יותר בדיכאון, לא בלהגיד, היי, אני בדיכאון, אלא יותר...
לספר לך, לא?
בא לי לחיות, בא לי לבוס. זה כבר גלש לעובדה שכן, אני בדיכאון.
הסיכויי ההחלמה שלך, אני רוצה לחשוב גבוהים.
כן, כן, אני כבר כמעט בסוף.
יופי, יופי. בוא נקווה שהמעבר לאשקלון לא...
יחמיר את זה. שרון.
או שהוא ישנה...
להחלמה.
אוקיי, סביבה חדשה, חיובית ויפה. אוקיי.
שרון.
בוקר טוב.
מה קורה?
מצוין.
שרון, מה אתה פצוע?
אני פיזית.
מה יש לך?
קדחתי לעצמי חור בתוך היד. בתוך האצבע.
איך?
אשתי...
בוא תאשים את האישה, בוא נתחיל את המשפט באשתי.
אשתי עם הקדחה.
זה אשתי, זה אשתי.
מה?
נולד לי ילד והוא החליט שהוא פשוט קופץ מהלול, אז אשתי ביקשה, בוא תנמיך קצת את הלול. אז אמרתי, טוב, זה רק לקדוח 4 חורים כדי להוריד טיפה את הפלטה.
כן. נו.
אז בחור הרביעי הנחתי את זה על צעצוע כדי לא לקדוח ברצפה, כי זה היה כזה, אתה יודע, קרוב לזה, אז אמרתי, טוב, שזה לא יקדח ברצפה, אני אניח את זה על איזה צעצוע שלו שמצאתי פה ליד. כמובן שהצעצוע החליק, היד שלי נכנסה פנימה כדי לתפוס וזה לא יחליק, והמקדחה עברה לצד שני.
מה, את כל היד ממש ככה?
לא את כל היד, כל האצבע, האצבע נפתחה לרווחה.
אבל ממש נכנסת עם המקדח לתוך האצבע, והוא יצא מהצד השני?
הוא לא יצא, הוא לא נעצר בעצם.
יו!
זה בשביל הביד.
אבל מה נעצר?
זה נעצר בעצם.
מה? זה נעצר? זאת אומרת, לפחות הרפאת מהלחיצה, כפתור?
כן, כן, בטח. זה אחרי שכבר זה היה בתוך האצבע הרפאתי. זה היה מקדח חותך כזה של עץ עם שפיץ, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, שיש שפיץ מאוד מאוד חד בקצה?
כן, המקדחים של העץ עם שפיץ.
כן,
נכון.
כזה.
מן הסתם קדחת בעץ. טוב, נטלי ושרון, 8 שאלות, תנו לנו להקריא את כל התשובות, בהצלחה לשניכם.
תודה.
רגע, אני מחפש משהו טוב לפתוח איתו. באיזו שנה נפתח בישראל הסניף הראשון של בית הפנקק? ב-1965, ב-1975 או ב-1985?
85.
לא.
75.
לא.
65.
נכון.
וואו, זה היה חזק.
יפה.
אינטנס.
גם אני הייתי עונה 85. לא, הייתי עונה 75.
65 זה נשמע משוגע
מאוד.
סליחה, שאלה הבאה, מה המקצוע של ראשת העיר החדשה של חיפה, עינת קליש רותם? מה המקצוע שלה? היא רופאה, רואת חשבון או אדריכלית?
רופאת חשבון.
לא ולא.
אדריכלית.
יפה נטלי. אחת אחת.
המתופף של נירוונה הוא הסולן של איזו להקה? גוגו דולס, פו פייטרס או אליס אין צ'יינס?
פייטר. נכון. יפה שרון. איזו זמרת ישראלית ניהלה רומן עם רוברט דה נירו? ריקי גל, גלי אתרי או אסתר אופרים?
ריקי גל.
לא.
אסתר אופרים?
לא.
גלי אתרי.
נכון שרון. נטלי?
כן.
את מבינה שזה לא...
זה חברים הכי נורא.
בסדר, אז 3-1 לשרון, ממשיכים.
מה היה שמו המקורי של שוקולד פרה? שמנונית? עדנה או מילקה?
עדנה.
לא.
מילקה.
נכון, שרון.
4-1. מילקה זה מותג אחר, איך זה?
יכול להיות. למרות, עדנה זה קלאסי, אבל עדנה תשובה קלאסי, אבל זה לא עדנה.
חלק מהמיקרון זה שהמוח מפסיק לעבוד.
בסדר.
תראי, לא צריך להאשים את הפדיחה.
כן, לפעמים פשוט סתם, יש לחץ וזה. פשוט. מה שזה.
טועים. באיזו שערוריה הייתה מעורבת המשלחת הישראלית לאירוויזיון בשנת 2000? הם הזמינו נערות ליווי למלון לפני התחרות, מדינות ערב דרשו שישראל לא תשתתף בתחרות, או שבמהלך ביצוע השיר הם נופפו בדגלי סוריה על הבמה.
סוריה על הבמה.
מדינות ערב.
יפה שרון. זה פינג פונג היה, נכון?
פינג פונג, כן.
5-1 לשרון. בגדול, ניצחת שרון.
שרון
ניצח. נכון. אבל...
את רוצה עוד שאלה קלה? שיהיה שאלה קלה?
נשמע.
איזו זמרת הייתה בדסטיניז צ'יילד? טיילור סוויפט, ביונסה או ריאנה?
ביונסה.
יפה שרון.
אני לא... כן.
שיום. זה לחץ של השידור, וזה פתאום לא חושבים. אנחנו נשאל שאלות, אנחנו נשאל שאלות עד שנטלי תענה, כדי שנצא מפה בהרגשה טובה. לא, אל תשתוק, היא צריכה לנצח את זה בזכות עצמה.
אל תשתוק, נכון.
אוקיי, סבבה.
שום
הרגשה
לא תהיה טובה.
הנה, זהו, החלקנו אחורה.
זהו, די, לא, מה פתאום?
מה עם מחלת וייל? אחברת, צהבת או שאלת?
שאלת?
לא.
אחברת.
נכון, נטלי, כן.
נטלי, איזה מדהימה היית בשאלה לאחברת.
יפה, אז את יוצאת עם ההרגשה הטובה, אבל שרון יוצא עם הטלפון, סמארטפון נוקיה 6-1, מתנת קבוצת ח' י', נוקיה, טלפון שאפשר לסמוך עליו. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה, בוקר טוב, אחלה תוכנית.
תודה, ביי. עברי לידר,
בוקר טוב.
תראה, שמו אותך ברדיו.
כן, זה מרגש.
זה מרגש לי לשמוע שירים של עצמך ברדיו. רציתי לשאול לך את זה מזמן.
האמת, תמיד כן.
נכון, תמיד כן.
אני יודע שזה מצחיק, וכאילו 20 שנה ותגיד מה, אבל איכשהו אתה נכנס לרדיו, אתה נכנס לאוטו,
וזה
אתה מנה... פותח את האוטו ויש שיר שלך, זה תמיד...
כן, כאילו מישהו חושב עליי בלי שביקשתי.
אתה תאזין לו עד הסוף, נגיד, פתחת את הרדיו?
זה שאלה טובה.
האמת, אנחנו בעניינים של כנות ובאמת, לא.
לא. יש זמרת שאת שמה אני לא אזכיר, שידוע שאם אתה נכנס אליה לאוטו, אז היא משמיעה לך שירים של עצמה.
באמת?
כן.
תעשה לי עם הפעמי.
אני אגיד לך אחר, אתה יכול להתאפק עד אחרי השיחה.
לא רוצה.
אז אני אגיד לך.
אני רוצה לשלוח רמיזות.
לא, אז אני לא רוצה שתשלח רמיזות, בשום אופן.
עברי, אנחנו מדברים לרגל תערוכה שלך, שנפתחת הערב, תערוכת צילומים בגלריה נוגה בתל אביב. מה זה? מאיפה? מה?
צילום, דבר שהתחלתי לעשות בצורה, תמיד התעניינתי מאוד אפילו. אני בא מבית של אומנות, אבי היה צייר, אחותי ציירת. האומנות הפלסטית תמיד הייתה שם מאוד מאוד חזק. אני כאילו שברתי מזה, הלכתי למקום אחר עם המוזיקה, אבל האומנות הפלסטית תמיד הייתה מאוד קיימת. וגדלתי על זה, ופשוט אני צייר נוראי, אני לא מסוגל לקשר בין...
באמת אתה לא מצייר יפה? הייתי צריך לומר, הייתי אומר שאתה מצייר יפה.
אני מצייר נורא. זה לא... זה פסח עליי לגמרי, זה במשפחה שלנו. אבל יש לי את ההזיות על ציור, אבל אין לי את הכישרון ביד. ו... וצילום זה דבר שמאוד מאוד עניין אותי תמיד, בהתחלה דרך המוזיקה הרבה מאוד, והמפגש שלך עם צילום וצילום קונספטואלי, נגיד דרך העיסוק שלך במוזיקה, אתה יודע, בשביל במה, בשביל תקליטים, בשביל ספרים, כל מה שעשינו. ברגע מסוים בחיים, ככה, לפני איזה 8 שנים, החלטתי להפוך את ההתעניינות הזאת למשהו יותר רציני.
כן.
וקניתי ציוד והתחלתי ללמוד וממש התחלתי להתפתח עם העניין הזה.
אתה יודע, זה ממש עכשיו, סליחה רגע, אני אשחרר הנחת רווחה שאמרת קניתי ציוד והתחלתי ללמוד, כי ככה צריך לעשות את זה, זאת אומרת, זאת התייחסות רצינית לדבר.
כן, אני מבין למה אתה מתכוון, עם עניין
עניין, כן, כאילו עם הוא סלב, אז יש לו עכשיו גחמה חדשה, כזה מין.
כן, זה לא גחמה חדשה,
לא, אצלו זה אמיתי להרבה זמן.
כן, לגמרי, וגם לקח לי הרבה שנים להרגיש שיש לי איזשהו קול עם העניין הזה. אתה יודע, אני חושב שכשאתה, אם אתה רוצה לעשות אומנות באמת, אתה צריך לייצר את הקול שלך בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, לצלם תמונות יפות זה אחלה, אבל זה לא עושה אותך צלם לתוך העניין. ואני חושב שבאמת לקח לי הרבה שנים להבין מה אני רוצה להגיד עם הצילום שלי, מי אני, איזה סוג של קול יש לי בתוך העולם הזה של לצלם. ובשנה שעברה התחלתי להציג צילומים, גם בהתחלה בתערוכות קבוצתיות, סביבה לצילום במוזיאון ישראל וגלריה בברלין, ואתה יודע, תמיד חלק מקבוצה. וזהו, והנה עכשיו באוצרותה של מאיה הנר המאממת בגלריה נוגה בתל אביב, ואני מעיז לפתוח את תערוכת היחיד הראשונה שלי.
זה מפחיד, נכון?
כן, זה קצת מפחיד, אתה יודע, תמיד לעשות משהו שהוא מחוץ לזון שלנו, מחוץ לדבר שבו אנחנו מוכרים ומצליחים, זה טיפה מפחיד, כי גם אנשים לא תמיד מיד נותנים לך ספייס לעשות את זה.
כן, אנשים רוצים שתהיה הדבר שהם יודעים עליך, אני חושב שזה נכון לגבי כל אחד, הוא מתויג אצלי בראש באיזה מגירה מסוימת, ועכשיו שישאר בה.
זה מבלבל, לא?
יש משהו מעניין, אני רואה פה בהסבר שמצורף על התערוכה, שהיא בעצם מחולקת לשני חלקים, אחד בחלל של הגלריה ואחד בחלל הפרטי, כי באמת בהרבה גלריות ובכלל במקומות יש את האזור הפרטי רק של העובדים או רק של הזה, שאתה מין מדרגות צרות כזה.
שהוא בדרך כלל מעניין מאוד, תדע לך,
זה מסקרן.
תמיד תלך לשם.
אבל אתה לא יכול להיכנס בדרך כלל, כי זה כאמור חלק פרטי, אז אתה מציג בחלק הפרטי, וחלק מהחוויה זה בעצם הכניסה אל העולם הפרטי, וכך כתוב שזה עבודות שמצביעות על עולם פרטי אפל יותר מהעבודות התלויות על קירות הגלריה.
כן, זה קצת כמו, האמת התייחסנו לזה, זה קצת כמו המודע והתת מודע של התערוכה. לקחתי את החלק העליון באמת שאתה עולה אליו במדרגות צרות כאלה בגלריה, מקום שבאמת אנשים לא עולים אליו בדרך כלל, ושם שם מסך, ויש שם 50 אימג'ים שרצים בלופ על המסך הזה, וכתבתי לי זה גם מוזיקה, זה בעצם מין
מיצג, עשית מיצג.
עשית מיצג.
עשית מיצג,
נשמה.
עכשיו רק תגיד שימוש...
אומן מיצג פשוט.
תגיד שימוש בחלל.
שימוש בחלל. יש כמה מילים שאני צריך להגיד שזה מוצלם. כמו שימוש בחלל.
אבל נראה לי ז'רגון שכיף להשתלט עליו, אתה מרגיש כזה טוב.
כן, האמת שכן. בוא נתחיל לדבר על הנרטיב, ואז אנחנו ממש במקום טוב.
אוקיי, אני רואה פה עוד משהו מהז'רגון. לא רק שהתערוכה נפתחת הערב, והיא תהיה פתוחה בעצם בימים הקרובים, יש גם שיח גלריה.
יש שיח.
בין האוצרת ובינך.
נכון.
בשישי. שבוע הבא.
יש מעבר לצחוק עם השיח ועם הז'רגון, יש משהו מאוד מאוד נחמד ומעניין בלפגוש את האנשים שהם באים, וכמובן אנשים שהם מעולם האומנות ויש להם קשר הדוק, אבל הרבה פעמים גם אנשים שלא. זאת אומרת, לראות את ההתפתחות בין להיכנס לגלריה, אפילו לפעמים בפעם הראשונה, לראות אומנות, אולי לא מיד להבין, איך נקרא לזה ברגיל, מה רוצים ממך, ואז לשבת עם האומן ועם האוצר,
וללמוד על הכוונות.
ולשמוע וללמוד על הכוונות, ואז לראות את זה שוב. אתה יודע, זה קרה לי אומנות בעבר, וזה פנטסטי.
אתה מבין יותר, סליחה, אתה מבין יותר מה אתה רואה ברגע שאתה שומע.
אתה מבין יותר ואז אתה יכול לחוות יותר, אני חושב שזה...
תגיד, כמה מפתה זה נגיד להתחבק קצת ולשמוע מה אנשים אומרים באמת על הדברים, על העבודות?
כן, זה ההבדל.
כן, אבל איך הוא יתחבא?
הוא יכול להתחפש.
עם כובע רחב שלו.
לא, אבל יש, אני חייב להגיד שאפילו בלי באמת להיות מסוגל להתחבא, יש איזה הבדל מאוד משמעותי בין לעשות נגיד פרמיירה בקיסריה, אתה יודע, שבה אתה נמצא על הבמה ברגע הזה, אתה שולט עליו נורא, אתה באותו רגע של הדבר עצמו, אתה נמצא שם ועושה אותו. במקרה הזה מאיה ואני עשינו את מה שאנחנו עושים, ועכשיו זה מוצג וזה עומד, ואנשים יבואו ויכנסו ויראו וילכו וידברו, ואחד אין לי שום שליטה על זה, ואני רואה את זה מהצד, ושוב אני חווה את זה מהצד, בין שאני שם ובין שאני לא, אבל זה קורה בלעדיי.
כן. שוב, אם נחזור לתחילת שיחתנו, זה קצת כמו לשמוע את השיר שלך ברדיו. אין לך באמת שליטה על מה אנשים יעשו עם זה ברגע שזה שם בחוץ.
כן, אבל כשאנשים באים להופעה, אז הם באים בין השאר כדי לשמוע את השירים שהם מכירים ואוהבים, וכשהם באים לכאן, אין לו מושג מה הם שמישהו, אז אתה לא יכול לדעת מה תהיה הרכילות אחר כך באוטו.
או בחלל התערוכה עצמה.
זה בגלריה נוגה באחד העם בתל אביב, מהיום ב-8, עד מתי?
עד השמיני בדצמבר.
עד השמונה בדצמבר.
קול.
טוב, שיהיה בהצלחה מאוד.
עברי לידר, תודה. באמת, המון המון בהצלחה.
תודה לכם.
בוקר טוב לכם, זאת השעה השלישית, מה קורה?
מעניינים.
בסדר, בסדר. הנה, על הקו כבר.
אוי, דודוביץ'.
שרון דודוביץ', ספורט אחת, מה קורה?
בוקר טוב, דעו לכם שאני מאוד מאוד אוהב את הכניסות הדרמטיות האלה בשעה החדשה.
נכון?
כן.
זה נותן איזה נופך הרבה יותר ספורטיבי דרך אגב.
וחשוב.
זה חשוב מאוד, כן, מה שלומכם?
מה שצמוד לחדשות הוא מרגיש חשוב יותר.
כן.
נכון. שלומנו בסדר, ושלומך?
אני בסדר, חשבתי לדבר איתכם שוב על משברים במכבי חיפה וביצת הכדורגל הישראלי, אבל שמעתי אתכם מקודם מתלוננים על אוטוביוגרפיות שלא כל כך מעניינות.
נכון.
ולא מלאות השראה, למרות שהשירים סבבה של מי שכתב אותם. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור באמת מעורר השראה, אבל עם סוף עצוב, סוף טרגי שקרה השבוע. בשבת האחרונה, לאחר משחק בליגה האנגלית בין לסטר לבין ווסטאם, אמרי עם המסוק שלו מהאצטדיון הביתי הבעלים של לסטר, בעלים תאילנדי, ששמו אני מתנצל אם אני לא מסוגל להגות.
אי אפשר להגיד אותו.
אפשר. סווידריה פאבה.
זה משהו עם 16 אותיות, משהו...
כן, כן, מאוד מאוד קשה, אבל אני מתנצל. הוא אמרי עם המסוק שלו, ותוך 20 שניות התרסק מחוץ לאצטדיון, ממש מחוץ לאצטדיון שבו נערך המשחק. לאחר 24 שעות של בדיקות הוא גם הוא כמובן מצא את מותו יחד עם עוד 4 אנשים שהיו איתו במסוק, וזה סיפור טרגי על מישהו שעשה דבר שלא היה כמותו בספורט. איפצ'אי, הבחור התאילנדי הזה, הוא קודם כל הוא המיליארדר תאילנדי, אחד העשירים ביותר בתאילנד, שפתח פעם חנות דיוטי פרי והפך להיות מעצמה של שווי משהו כמו 4 מיליארד פאונד, זה השווי שלו. ב-2010 הוא קונה את לסטר, לסטר קבוצה שרק עלתה מהליגה השלישית באנגליה, תוך 6 שנים בדרך של אהבה, של נתינה, של חיבור לקהילה, של המון תרומות גם לעיר, של מעורבות בקבוצה, באמת של דרך שונה ממה שאנחנו מכירים מבעלים של קבוצות כדורגל, של ניסיון לעשות און פוליטי, או להעלים כספים, או להשתלט על הקבוצה בדרך כזו או אחרת, הוא הוביל אותה לאליפות, לאליפות אנגליה. ב-2016.
שזה היה הישג בלתי יאמן של לסטר הקטנה, שאיש לא ציפה לה, שיחסי האימורים עליה כאלופה בתחילת העונה היו 1-5,000 או משהו כזה.
נכון, נכון, ובאמת זה סיפור הסינדרלה הכי גדול כנראה בכל הזמנים, כי כל שאר סיפורי הסינדרלה הם מה שנקרא של משחק אחד, של טורניר אחד, ופה זה ליגה, כנראה גם הליגה הכי קשה אי פעם. ונכון שאנחנו תמיד אומרים שמי שמנצח את הדברים האלה זה השחקנים והמאמנים וכל מי שעוזר, אבל הבעלים יש לו, הוא, אתה יודע, אם אני אהיה לרגע פיוטי ואני אכתוב את זה בביוגרפיה שלו, הוא אפייה עם מקל הקסמים שנתן ללכלוכית ללילה אחד או לעונה אחת את השמלה המהודרת להפוך לסינדרלה.
יכול שזה אפילו לא עד כדי כך קסם, כמו שבעלים יכולים לקלקל, כך בעלים יכולים גם להרים. יש, זה מאוד מאוד חשוב לדעת שאתה בידיים טובות.
כן, אבל צורה כזאת של הרמה מעולם לא הייתה. זה לקחת קבוצה שהיא נמצאת באזור הליגה השלישית באנגליה ולהפוך אותה כמו שאנחנו חולמים, כמו שאנחנו מדמיינים, כמו שאנשים אומרים לעצמם, רגע, זה יכול לקרות. ולסטר, צריך להבין, לסטר, זה הפך להיות עכשיו מושג נרדף למילה סינדרלה. לא צריך להגיד סינדרלה עכשיו בספורט. אם אתם משחקים
כדורסל, שגם היא מושג נרדף להפתעה גדולה שאיש לו ציפה שתקרה, כן? זאת אומרת, אנחנו דימוי על דימוי.
אפשר לספר את סיפור סינדרלה, אבל להכניס את המילה סינדרלה בלסטר.
בדיוק.
לסטר ואחיותיה הרעות.
וזה סיפור מאוד מאוד עצוב. וגם באמת כל העיר בכתה ועשו לו תקסים, וגם השחקנים סבדו לו, אמרו שהם הריצו אותו כבוס, כחבר וכאבא אפילו, איש מאוד מאוד מיוחד, שאני לא יודע איך הוא הגיע לעונו, ואני לא יודע עליו דברים אחרים, אני אפילו לא בטוח שאני יודע איך להגות את שמו, אבל הוא נתן המון השראה להרבה אנשים.
כן. כמובן יש בצד את הסיפור של הכסף הזר שנכנס לאנגליה, של כל מיני מיליארדרים ואוליגרכים שקונים את הקבוצות, ובעצם כמה אנגלי כבר הכדורגל לאנגליה, אבל בוא לא נקלקל את סיפור סינדרלה עם הדבר הזה, כי הוא באמת היה מהבסדר, אם הוא לא היה איזה מישהו שבא לעשות את הסיבור.
הוא הלוואי על כל אחד בעלים כאלה.
כן. שרון, תודה.
תודה, שרון.
תודה לכם. ביי ביי.
לא היה. סליל אופמן, עורכת מקו תרבות, בוקר טוב.
בוקר טוב,
מה העניינים?
בסדר.
יופי.
איזה... הכל טוב, מה שלומכם?
איזו פינה הכנת לנו שעוסקת בכותרת? מכנה משותף?
פורח.
פורח. זמן לא היה ספיישל פורח.
הרבה זמן.
אוקיי, עכשיו זה יהיה מעליב, את מבינה, את מסבכת אותנו עם כל מי שתדברי עליו.
למי שנרתע מהמילה הזאת, זאת הבעיה שלו.
בעצם משתמשת...
במדינת הפורח אנחנו חיים.
נכון, בעצם משתמשת בה כקומפלימנט.
בדיוק.
גם זה לא אומר שהאדם הספציפי שעליו את מדברת הוא פורח.
בדיוק,
זה אומר
הפעולה, הדבר.
המצב הוא מצב פורח, ומצבי פורח יש אצל כולנו.
בדיוק, הרי חפצים עצמם יכולים להיות פורח, עצם החפץ.
נכון.
זאת אומרת, הפורח הוא מצב פילוסופי יותר מאשר התנסות קיומית.
או מצב נפשי שגורם לך לפעול או לדבר באופן מסוים. בסדר, בסדר.
יכול לחיות עם המכבסה הזאת, אבל בסדר. ארבע ידיעות רכילות, אחת מהן היא שקר. יאללה.
טוב, אז אם אתם מאוד סקרנים לדעת מה עושה איתי תורג'מן בימינו, אז הוא כבר בן 35, ובמקום לחגוג בברים בתל אביב כמו שעשה פעם, הוא עדיף לעשות את זה בהשתתחות על קבר של רב מאוד גדול באוקראינה, כחלק מתהליך התחזקות שעובר עליו בחודשים האחרונים.
אוקיי, אוקיי.
שירן מליח, רק בת 29, עברה אבל כל כך הרבה, והיא עובדת עכשיו על סדרת דרמה אוטוביוגרפית שמבוססת על חייה של דוגמנית שהגיעה מקצרין והתחתה עם כדורגלן ועזבה אותו ומנהלת קריירה בינלאומית.
דרמה ממש, כן? מה את אומרת?
כן.
לא ידעתי שהיא מקצרין. אוקיי. שיר אל מליח, סדרה אוטוביוגרפית על חיה, ויקראו לסדרה צל של אמת.
למה? אבל יכול להיות שזה מבוסס אחד לאחד על הסיפור.
אוקיי. אוקיי.
באמת חסר לנו תכנים על הסיפור. אם כל אחד יכול להירתם ולתת מי שלא.
אוקיי. בסדר, אז שיר אל מניח, כן.
נועה קירל, שהיא באמת הבן אדם הכי עסוק בתעשייה לדעתי, גם כפולה ופסטיגל ושופטת ונוסעת לייצג אותנו בטקס של MTV, העלתה תמונה הכי תמימה עם מאבטח שמחזיק אותה בגלל שנושא אותה בגלל שקבעו לה רגליים מעקבים וחטפה מהגולשים על זה שהיא דיבה ומי חושבת את עצמה וכו'.
בטוח שזה מאבטח ולא נגיד אבא שלה או משהו כזה, כי היא עדיין בגיל שהיא יכולה להיות על הידיים, שהיא מתעייפת והיא אומרת ידיים.
כן, נראה לך שבגיל 17 זה דבר
זאתי ידיים, נכון, ואז מרים אותם ואוף,
תקשיבה, קצת גדולה בשביל זה נשבר לי אגב עוד קצת.
אז הגולשי, אז עוקביה חשבו שזה התנהגות דיוואית שהוא סוחר את הקבולה?
כן, שזה מי את חושבת שאת?
אבל לא ידעתי שהעוקביה של נועה קירל, לא הייתי מאמר שהם אנשים שדיוואות היא משהו שכל כך חורה להם.
ישראלים הם עם שדיוואות חורה לו.
ישראלים הם עם שחורה להם, נקודה.
בדיוק.
בסדר.
ואורנה דנינו, אהובתי מהאח גדול, הגיע שבוע עד בית המשפט, לשם היא גררה טוקבקיסטית שאימה עליה ושחירה עליה במקומות שונים באינטרנט, וטבעה אותה לשון הרע. אז תזהרו עם ההשחרות.
אוקיי, איתי תורג'מן משתתח על קבר צדיק באוקראינה, שיר אל מליח עובדת
לכבוד יום ההולדת.
לכבוד, נכון. שיר אל מליח עובדת על סדרה דרמה אוטוביוגרפית. נועה קירל מעלה תמונה שבה מאבטח נושא אותה ומעוררת את זעם הגולשים, ואורנה דנינו בקרב משפטים טוקבקיסטית שהשחירה אותה. שקר הוא נועה קירל.
אוקיי,
נועה קירל.
אז אני אומר השקר הוא שיר אל מליח.
והתשובה היא?
הלוואי שהשקר היה שיר אל מליח, השקר הוא נועה קירל.
איך אבל ידעת שהשקר הוא נועה קירל?
כן, מתי אתה בקי בגינונים ככה?
לא נראה לי שזה דבר שהיא תעשה.
למה? אם קרבו לה באמת הרגלה, לא תעלה תמונה אולי.
בדיוק. ושיר אל מליח, זה מה זה מסתדר לי?
שהיא תכתוב סדרה מסתדר לך?
בהחלט, בהחלט.
איפה הסדרה עומדת להיות משודרת?
אני לא יודעת, בתהליכי כתיבה, ונראה מי הגוף בר המזל.
כרגע הזכיינים מתחרים, יש מרוץ, כאילו, של התמחות.
למה אתה מסתלבט?
אני לא מסתלבט, להפך, נראה לי שזה יהיה דבר מאוד מאוד אטרקטיבי.
לדעתי טלי היא הצופה הראשון.
היא תגלם את עצמה כאילו לפי הקונספט?
אני לא יודעת, אני מקווה שהיא תלהק ולא תשחק.
ואני לא בטוח. תודה צליל.
תודה רבה צליל, שיהיה סופה
שניים. זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו לשבוע הזה, שיהיה סוף שבוע נעים. נתראה בראשון, 7 בבוקר.
ביי. בוקר טוב.